נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן בבני ברק, אורי כהן ושלמה פולק. והערב נרצה לפתוח בנושא ויתורים למען שלום בית. לוותר למען שלום בית זה נהדר, זה חשוב, אבל יש לדעת שלטווח ארוך זה יכול להיות גם כן רע ומזיק. למה? היות וזה גורם למוותר בהרבה מקרים להרגיש, לחשוב שהוא מוותר, אבל הוא בעצם צובר תסכול וכעס על כך שכן יש לו ציפייה שאם הוא ויתר הוא יקבל תגמול. יש לו ציפייה שהיא סמויה, הוא לא אומר אותה. הוא לא אומר אותה לזולת, הוא אומר זה לעצמו. אולי גם לעצמו הוא לא אומר. ליבה לפומיה לא גליה, הלב לפה שלו עצמו לא מגלם. אבל יש לו ציפייה. איך אנחנו יודעים? כי כעבור זמן מה, הוא מתעצבן והוא כועס, והוא אומר כמה אני עושה ואני לא מתוגמל. אם כן, המילים האלה מעידות על ציפייה שהוא צבר. יש לו ציפייה סמויה שהוא לא אומר אותה, אבל היא קיימת. הוא חושב שזוהי ציפייה לא קיימת ואפשר להרגיע אותה, אבל זוהי אשליה. הוא חושב שהוא ברמה של הוא יכול לתת בלי לקבל. אבל כשהוא יותר מדי זמן לא מקבל, יש לו התפרצות זעם. הסיפור שמספרים על האדמו"ר מקוצק שאמר, אם אתה אוהב דג, אז למה אתה אוכל אותו? כנראה אתה לא אוהב את הדג, אלא אתה אוהב את עצמך. אם הסיפור הזה כך נאמר, בוודאי שאין להבין אותו בצורה שטחית שכזו. שהרי ודאי שבתוך מערכת יחסים בין בני אדם, האדם צריך לתת, אבל גם לקבל. אם הוא אוהב מישהו, זה לא אומר שהוא לא מצפה לקבל ממנו. בוודאי, אם אדם אוהב מישהו, הוא נותן, אבל הוא לא רק נותן, הוא גם מקבל. ואם נאמר שאהבה זו רק נתינה, זה סותר משנה מפורשת. שכל בר בי רב דחד יומם מכיר אותה, ואפילו מישהו לא בר בי רב דחד יומם, אומרת המשנה, אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. הפרשנות היותר מוכרת שנאמרת היא שאם אדם אוהב מישהו שיואב, אהבה שהיא לא תלויה בדבר, כי אהבה שהיא תלויה בדבר היא יכולה להתבטל. אבל בטעות אנשים מבינים שאהבה תלויה בדבר זו לא אהבה, זה שקר. וזוהי טעות גדולה. זו בוודאי לא המשמעות של המשנה, שהרי פשט המשנה, מה כתוב? אהבה שהיא תלויה בדבר. כלומר, איך קוראים לזה? אהבה. המשנה לא אומרת אהבה שהיא תלויה בדבר, לא קרויה אהבה. המשנה אומרת אהבה שהיא תלויה בדבר, קרויה אהבה. אלא שהיא עלולה להיגמר ולא להחזיק מעמד. מדוע? מכיוון שבטל דבר, בטל אהבה. אבל בפירוש, אהבה התלויה בדבר נחשבת אהבה. אם האדם מקבל מהזולת, הוא אוהב אותו, הוא לא מנצל אותו. אהבה התלויה בדבר זוהי אהבה. אם יש תלות בדבר, זה לא מבטל את משמעות האהבה בקשר בין בני אדם. אהבה, כפי שמביא הגאון רבי זיקשר בלקט שיחות מוסר, מאמר פיתוח כוח האהבה, אומר זה כאשר שני אנשים רוצים להיות יחד או מתגעגעים האחד לשני כאשר הם לא יחד. במילים אחרות, ההרגשה הטובה של הביחד וההרגשה הרעה של הניתוק. זוהי אהבה. כך מגדיר את זה הגאון רבי זיקשר. אם כן, אהבה תלויה בדבר או אהבה שלא תלויה בדבר, מדובר על אהבה. אם זה תלוי בדבר או לא תלוי בדבר, זה לא גדר של אהבה, זה גדר של פרק זמן. כמה זמן זה יימשך? אם אהבה היא תלויה בדבר, זה יכול להימשך לזמן מועט יותר. אבל ברור שאהבה התלויה בדבר קרויה אהבה. ועד רבה, אם אהבה התלויה בדבר קרויה אהבה, יש להרבות בדברים, כך הגשרים בין שני בני אדם יהיו רבים יותר, והקשר יהיה ארוך טווח יותר. הסכנה היחידה של אהבה התלויה בדבר היא שיכולה להתאפך, וכגודל אהבה כך, יכולה להיות גודל השנאה ואהבה, לא תימשך הרבה זמן. אבל בכל אופן, כמו שאמרנו, אהבה תלויה בדבר היא בוודאי אהבה. ובמערכות ניסויים או בכל מיני קשרים בין בני אדם, חשוב מאוד לדעת את זה. כי יש צורך באיזון, לא רק לחנך על לוותר, אלא גם לוותר. אבל גם לדעת מדי פעם לדרוש ולעמוד על שלנו. זה לטובת הקשר. ומה הכוונה? אדם פעם אחר פעם מוותר, והוא פועל מטוב לב, אבל לפעמים הוא לא פועל מטוב לב, אלא מפחד, אם הוא יביע את העמדה שלו, את הרצון שלו, ידחו אותו, לא יאהבו אותו, ומתוך חרדת נטישה עתידית הוא נמנע מלהביע את עצמו בהווה. הוא חושב שהוא פועל, הוא מתפקד מתוך טוב לב, אבל בהרבה מקרים הוא פועל מתוך פחד. לא רק שזה מתוך פחד, אלא שגם ההרגשה שלו כלפי עצמו, שהוא מפחד שמא ינטשו אותו, היא הרגשה שהוא מרגיש כלפי עצמו, אבל זה לא רק כלפי עצמו. הוא גם משדר את זה החוצה. זה ניכר בהבעות הפנים שלו, בסגנון הדיבור שלו. לדוגמה, הדיבור שלו, הספקנות שלו, בטון הדיבור שלו, במילים שלו, בעמדת הגוף שלו, הוא מעביר מסר, לא מילולי, אבל מסר שאומר, אני מפחד להביע את העמדה שלי, תבקשו ממני מה שתרצו. וגם אנשים אומרים עליו, פלוני אני מכיר אותו, מה שנבקש הוא ייתן, איתו אני אסתדר בסוף, תמיד איתו נעגל פינות. הוא מעביר מסר על עצמו, תעשו מה שתרצו איתי, אני תמיד ישקיע, אני תמיד אתן לכם מה שאתם מבקשים. וכך האדם חושב שהוא מוותר ממקום חכם, אבל הוא מוותר בצורה לא חכמה, ועד רבה, זה מעין לפני עיוור, לא תיתן מכשול. האדם מייצר מכשול לזולת, כי הזולת מבין שאפשר לבקש. הזולת מבקש ממך פעם אחר פעם, אולי גם פוגע בך, אולי גם לא מתגמל אותך, ומבחינתך זה תמיד יהיה טוב. כלומר, אתה משדר ערכיות בשיאה, אני תמיד מוכן לקבל אלבונות ולתת למי שרוצה, אבל אתה לא אומר לאף אחד, אתה גם צובר כעסים ותסכולים. הדבר הנכון יותר הוא להביע דעה, להביע עמדה, להיות פתוח יותר לגבי מה שאתה מרגיש, מה שאתה רוצה. אמנם זה לא אומר שאדם בהכרח יקבל מה שהוא רוצה, אבל בעצם הבעת הדעה והעמדה שלו הוא כבר נתפס כאדם שיש לו רצונות וצריך לתגמל אותו. עצם הבקשה מגדילה את ערכו של האדם. אם בסוף אולי הוא לא יקבל מה שהוא רוצה, זה גם בסדר. אבל לפחות יודעים שהאדם הזה יש לו רצונות, ורק כך אפשר לייצר מערכת הדדית. האדם רוצה לוותר נהדר. אבל אם אחרי 10 דקות שהוא ויתר, הוא מרגיש, זה לא הוגן, זה לא צודק, למה ויתרתי ואף אחד לא מתגמל אותי, היה עדיף מלכתחילה שלא יוותר, אלא יגיד מה הוא רוצה ויגיעו לפשרה שמתאימה לשני הצדדים. עד הרבה, לא רק שאתה תרוויח, תקבל מה שאתה רוצה, גם הצד השני ירוויח, כי הוא יעריך אותך יותר. אם תאמר שהאהבה היא תולדה של הנתינה, אז לכן אתה רוצה בעיקר לתת כדי לאהוב. יפה. נכון, אבל בוא נזכה גם את הצד השני כדי שיהיו רעים אהובים. לא רק אתה אוהב, שתהיה אוהב אבל גם אהוב. תזכה את החבר שלך שגם הוא יוכל לאהוב אותך כדי שייתן לך. הבעת הצרכים והרצונות שלך לא תשפיל אותך, תהפוך אותך לנצרח. אני מביע את הרצונות שלי, אני לא צריך שום דבר. הבעת הצרכים לא תהפוך את האדם שמביע את הצרכים שלו לקטן יותר. הפוך, היא תהפוך אותו לאמיתי יותר, כנה יותר עם עצמו, כי באמת זה הצרכים והרצונות שלו. הוא רק אומר שהוא יכול להסתדר בלעדיהם. אבל אחרי פרק זמן קצר שהוא בלעדיהם הוא צובר טינה וכעס. עד הרבה, השקר שאדם עושה עם עצמו הוא גרוע יותר. הוא מתעתע בזולת, הוא מעביר מסר לא נכון ולא מדויק לזולת, מה שגורם לזולת להיכשל. הוא מכשיל את הזולת שהם פוגעים בו, כי הוא מוותר כל הזמן, אז לא מתייחסים לרצונות שלו. הם פוגעים בו, מעליבים אותו, ואז אומרים, זה בסדר, איתו נדע להסתדר לאחר מכן. אבל הוא זה שמכשיל אותם. לפני עיוור אל תיתן מכשול. לאחר מכן אותו אדם שהוא מוותר ואז צובר עלול להרגיש עוד קורבן שמנצלים אותו. ולא תמיד נעים לשמוע, אבל זוהי האמת בהרבה מקרים, שהאדם הוא לא תמיד קורבן של הזולת כמו שנדמה לו. האדם הוא בהרבה מקרים קורבן של הדעות שלו. יש לו דעה שאומרת שהוא לא אמור להביע את הרצונות שלו, ואמורים להבין אותו מבלי שהוא יביע את הרצונות שלו. הדעה המעוותת הזו, העקומה הזו, היא מקור הקורבנות שלו. האדם יביע את הרצונות, הוא לא חייב להיות אגרסיבי, אבל גם לא פסיבי, לא בוטל, לא מעליב, אבל גם לא נכנע בצורה מוחלטת, אלא אסרטיבי, נחוש בצורה נעימה, בדרכי נועם ובדרכי שלום, להביע עמדה, להביע צורך, ולאחר מכן להגיע לפשרה מתאימה. גם אם והיה ובמקרה הזה לא תגיע לפשרה, לפחות אתה מייצר אווירה שאומרת שכן, לך יש עמדה, ובהמשך אנשים יתרגלו להתייחס יותר ברצינות למה שאתה אומר. כי גם אתה רוצה שיתייחסו יותר ברצינות למה שאתה אומר. אם האדם יתייחס ברצינות למה שהוא רוצה, יהיה קל יותר גם לאחרים להתייחס ברצינות למה שאותו אדם רוצה. נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים. שמוחי תמיד איתי. אמא, במיוחד בשבילך. כל חי מציג, בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה. פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלין ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט ובהנחיית רחל פסטאג. על חזרה למסגרות בעידן קורונה, קשיי עיכול בחודשים הראשונים ועוד. יום ראשון הקרוב באלול ב-30 באוגוסט בשעה 9 בערב. ובנוסף, ספרי לנו מה את עושה אקסטרה עבור תינוקך, ואולי תהיה אחת משלוש הזוכות במטרנה לשלושה חודשים. שמות הזוכות יוכרזו במפגש הזום, כפוף לתקנון. לקבלת לינק למפגש ולהשתתפו בפעילות, ייכנסי לאתר כל חי או שלחי מייל לכתובת yael@strudel93fm.co.il. מחכים לך. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
בסבתא וברכתא, מקום מיוחד, כל הטעמים במקום אחד.
האצל 47, שכונת התקווה, תל אביב.
טעים.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מחתנים, מתחתנים, כולם יכולים להרגיש בנוח. המומחים של פגי יתאימו לכם את מסלול המשכנתה הכי נכון עבורכם, ויעניקו לכם עוד מגוון הטבות שרק שותף אמיתי יכול להציע. פגי, שותפים לדרך חיים. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי הבנק.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום הרב, ערב טוב.
שלום וברכה.
אני שואל את הרב, הבן שלי עלה לכיתה א' ביום שישי, כבר 5 ימים.
כן.
כל בוקר מגיע לתלמוד תורה, הוא שם לב שהרבי לא נמצא, והוא נכנס לפאניקה נוראית, מתחיל לפקוד, ואחר כך לאחר מכן יש הפסקה, וגם בהפסקה גם הרבי הולך להפסקה שלו, הוא מתחיל לחפש אותו בתלמוד תורה, הולך לחדר של הרבנים.
בן כמה הילד?
כיתה א'.
כן.
יש לו את הקטע שבעצם הוא לא יכול להישאר לבד.
כן.
דמות שתשגיח עליו, כמו שנה שעברה את הגננת של כל הזמן השגיחה גם מהפסקות, הפעם אין לו את זה. אז זה מכניס לו לפאניקה נוראית. הוא רואה שהרבי יצא קצת להפסקה גם, יצא קצת להתאוורר בחוץ.
כן.
הוא מתחיל ללחץ שזה הולך לשמר, איפה הרבי? מה קורה עם הרבי? מתי הוא חוזר?
זה מה שהרבי מתאר?
זה מה שקודם כל השומר סיפר לי, שכל הפסקה הוא בא אליו בוכה ממש בפאניקה.
כן.
כבר 5 ימים דברים חוזרים על עצמם.
כן.
הרבי לא מספר לי הכל, הוא ככה מספר לי מה שהוא רואה, והוא גם לא רואה הכל.
כן.
וזה גם מה שהילד מתאר פחות או יותר.
כן.
ממש בפאניקה, הולך למזכירה, הולך לפה, הולך לשם. ואז שיעור מתחיל, הוא נרגע קצת יותר. הוא נרגע יותר שהוא רואה את הרגע, שיעור מתחיל, אז הוא קצת ככה...
אם אני הייתי לוקח את זה באחוזים, במספרים, כשהשיעור מתחיל, כלומר נגיד הוא לומד שעתיים שלוש, עוד שעתיים הפסקות ומשחקים, אז בוא נגיד שעתיים שלוש הוא רגוע ושעתיים הוא לחוץ.
כן, כן. עכשיו העניין הוא גם שהוא רגוע, אז הוא רגוע כי בסדר, יש בשיעור, אבל הוא כבר מתאר לעצמי שיש לו איזה סוג של חרדה, הוא הולך להיות עוד מעט בהפסקה.
כן.
זאת אומרת, זה לא שהוא 100% בשיעור, הוא ככה, הוא בסוג של דריכות מסוימת, גם שהוא כביכול רגוע.
מובן.
ובגלל זה הוא גם לא רוצה ללכת, כל בוקר יש לי מלחמות איתו, אבל בסדר, זה עוד איכשהו בסדר, אנחנו משכנעים אותו וזה, ואני מצליח לזה, אבל רגע שהוא נכנס לשם, הוא מתחיל...
כמה זמן המלחמות נמשכות?
היום דווקא היה די הרבה זמן.
כמה זמן?
הוא לא רוצה, הוא החליט שהוא גם לא נכנס בכלל לכיתה, אבא אל תלך, אבא אל תלך.
כמה זמן נמשך המלחמה?
20 דקות, חצי שעה. שאני יחד איתו, והוא לא משחרר אותי בסוף.
בבית או מחוץ לחדר?
מחוץ לחדר.
תראה, בואו נתחיל להתייחס לדברים. בואו נצא מתוך הנחת יסוד שיש כאן בגדול תופעה שהיא לא קיצונית. כלומר, היא לא הכי שכיחה, אבל היא נצא קודם כל מתוך הנחת יסוד שהיא לא תופעה קיצונית כל כך, ולכן ייתן מענה רגיל. מה המענה הרגיל? ולמה אנחנו אומרים שזה לא תופעה קיצונית? מכיוון שיש מספיק פרקי זמן שבהם הוא לא, הוא כן יודע להרגיע את עצמו, לפחות שעתיים, שלוש, הוא נמצא בחדר. אז אם כך, אני אתן התייחסות כפי שאנחנו צריכים להתייחס בצורה רגילה. איך אנחנו מתייחסים בצורה רגילה? אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד של הילד, יכול להיות שיש איזושהי, לדוגמה, מושג שנקרא חרדת נטישה. לא אולי בצורה קיצונית, אבל כן, יש איזשהו חשש מנטישה. והיות שיש את ה... אנחנו שומעים ברשותך הרעש רקע, אם תוכל לכבות.
כן, כן, 100%.
בסדר, עכשיו יותר טוב? כן, אם והיה, ואנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד שיש איזושהי חרדת נטישה, מה אנחנו נעשה? אנחנו ראשית... נתאמן על זה כבר בבית. מה זאת אומרת? אפשר בבית לדבר עם הילד. מה זאת אומרת? אחר הצהריים, בערב, אנחנו עדיין שומעים את הרעש רקע ברשותך.
עכשיו פחות?
כן.
אוקיי.
מצוין. אם והיה, ואנחנו עכשיו באחר הצהריים נשמע את הילד, נדבר עם הילד, ואנחנו, לדוגמה, ב-4 אחר הצהריים, 5 אחר הצהריים, יותר ויותר נגדיר לו את ההתנהלות. ההתנהלות היא שכיף בבית, נחמד בבית, קודם כל בוא נדגיש את זה. וההורים תמיד איתך, והם אוהבים אותך וכדומה. יחד עם זאת, כמו שאבא ואמא יוצאים לכולל, לעבודה, לימודים, כל אחד והדברים שלו, כך גם כן אתה, הבן היקר, גם אתה יוצא. אבל כשאתה יוצא, האבא ואמא לא שוכחים אותך. הם כן יודעים שאתה נמצא עם מקום זה או אחר בחיידר ודואגים לך, וגם שם יש מי שדואג לך. זהו, לא שיחה ארוכה, שיחה קצרה. את השיחה הזו אפשר לעשות מספר פעמים ביום, פעמיים, שלוש, וזהו. העיקר שזו תהיה שיחה שלוקחת 30 שניות. לא ארוך, לא מורכב. לא שיחה שהוא מנהל דיאלוג, רק מונולוג, רק שיח צד אחד, לא שני צדדים, כי ברגע שגם הוא מנהל שיח, אז הוא מתחיל לתת תשובה ולהסביר כן, לא, למה, איך, מתי וכמה, ואז הוא מתנגד למסר שאתם ההורים מעבירים לו. אנחנו לא רוצים עכשיו להעביר לו מסר ולשכנע אותו הגיונית, אנחנו רוצים לטפטף לו מסרים, וכך בהדרגתיות, כשהמסר מטפטף, הוא יותר ויותר מפנים. מה זאת אומרת מפנים? הוא לא יפנים בגלל האמירה שנאמרה, אלא במציאות. כלומר, למחרת, עוד יומיים, שלושה בחיידר, כאשר הוא יהיה שם, הרב בהפסקה יתעסק בדברים שלו, והחברים ישחקו, ובהדרגתיות, לאט לאט הוא יפנים, שכן, אפשר לחיות, אפשר להתנהל. ההורים לא פה, הרבה לא פה, אבל החברים פה, וכולם צוחקים וכולם שמחים, וזה נורמלי וזה בסדר, ויש לי הסבר לתופעה. אם יש לילד הסבר לתופעה, לא ההסבר גרם לרוגע, אלא ההסבר לתופעה שקיימת בכל אופן גרם לרוגע. ההסבר לא יכול להרגיע, אבל כרגע שרואים שיש המשך תפקוד, המשך חיים, וכל הילדים מתפקדים וחיים, אז יש לילד הסבר למה שקורה, ולכן זה מרגיע אותו, וכך יהיה לו קל יותר. זוהי נקודה אחת. נקודה נוספת. כאשר מביאים אותו לחדר, לא כדאי להתעסק איתו חצי שעה. גם לא 20 דקות, גם לא 10 דקות, גם לא 5 דקות. עדיף שיבכה 20 דקות בחדר, מאשר שיבכה 20 דקות מחוץ לחדר יחד איתך, או עם מי שמלווה אותו. מדוע? מכיוון שכאשר הוא מחוץ לחדר והוא בוכה והוא מצטער מדוע הוא צריך להיכנס לחדר, אז מה קורה בינתיים? בינתיים מה שקורה זה שהוא צובר את החרדה שלו והוא מרגיע אותה. איך הוא מרגיע אותה? בעזרה זה שאבא שלו או אמא שלו עדיין נמצאים שם. ברגע שהדמות הסמכותית המלווה עדיין שם, הוא נשאר רגוע. אבל הוא לא רגוע מכוח זה שהוא הצליח להרגיע את עצמו, אלא מכוח גורם חיצוני שמרגיע אותו. אם כן לא פתרנו כלום, מכיוון שאנחנו לא רוצים שגורם חיצוני ירגיע אותו, אנחנו רוצים שהוא יצליח להפעיל מערכת אוטומטית שאמורה להיות בנפש של כל בן אדם, להרגיע את עצמו לבד. איך הוא מרגיע את עצמו לבד? הידי כך שהוא נחשף לכך שההורים לא פה, מה קורה לך מכן? כלום. הכל מצוין, הכל בסדר. לכן לא כדאי, לכן לא כדאי להרגיע אותו, כי ברגע שמרגיעים אותו, אז מרגילים אותו שרוגע לא מגיע מעצמו, אלא מגיע מכוח חיצוני או מדמות חיצונית או מגורם, וזו לא האמת, כי הגורם החיצוני לא יוכל להיות שם כל הזמן.
הבנתי. בעיה שהוא תופס אותי ולא נותן לי ללכת, ככה אני מנסה לעשות את זה באלגנטיות, אבל הוא לא משחרר. אבל צריך להיות יצירתיים, לראות איך אני באמת עושה את זה כמה שיותר מהר.
כמה שיותר מהר, מצוין.
כן. והמסר בעצם שהרב דיבר בנקודה הראשונה בעצם, זה לתת מסרים בעצם שזה טבעי בעצם, שזה נורמלי.
בדיוק.
מסרים מהסוגים האלה, מהסוג הזה בעצם.
בדיוק. בעצם. כמה שיותר קצר בלי דיאלוג.
הבנתי. בסדר. אז הרב אומר שזה תופעה שהיא טבעית, היא לא יוצא דופן.
לא נראה, מכיוון שיש יותר מדי זמן שבו הוא כן מצליח להירגע.
כן. הבנתי. בסדר.
כל טוב.
תודה.
ערב טוב.
כן, שלום הרב.
ערב טוב, שלום וברכה.
לפני שנשאל את השאלה, אני יכול לשאול את זה, תעורר לי את השאלה באמצע שהרב דיבר עם המאזין הקודם.
בבקשה.
יכול להיות שגם בשנה שעברה אולי היו מרביצים או דברים כאלה, הילדים, חברים?
יכול להיות.
הרב היה יוצא, הגננת הייתה יוצאת או משהו, היה...
יכול להיות. אמרת הערה שיכולה להיות נכונה מאוד.
אוקיי. אני רציתי לשאול את הרב לגבי העניין שהרב דיבר.
כן.
שזה ממש מעשי לכל בן אדם ביום יום, אז רציתי לשאול את הרב לגבי, אם אני צריך להגיע למצב שעם המעסיק שלי אני צריך פשוט לריב איתו בשביל לעמוד על העמדה שלי.
כן.
שאלה אם להגיע למצב כזה, איך אני מגיע איתו למצב שאני לא רב איתו, אלא אני מראה לו שאני עומד על העיקרון שלי בלי לזוז.
כשאתה רב איתו זה עובד?
זה עובד, זה הבעיה, שזה רק שרבים איתו זה עובד.
ולאחר מכן, מה קורה אחר כך? זה הורס את האווירה לכמה זמן? שעה, שעתיים או שבוע?
זהו, זה יכול להיגמר בסוף גם בבדיחות, אבל זה לא...
אז אולי זו הדרך אצלו. תיקח את זה ברוח יותר כלילה. יכול להיות, אני לא אומר, יש לבדוק את זה. יכול להיות... שאצל האדם הזה, ברגע שאנחנו ניגשים דווקא בצורה שאני לא יכול ורק כך אני צריך וכדומה, אז יכול להיות שאז הוא מבין שזה רציני, ואז הוא נכנס לביקוח, כן, לא, כמה? יכול להיות שאתה כן יכול לומר בצורה אחרת, תכף נגדיר אותה. אבל ראשית נתחיל שזה לא בהכרח, יכול להיות, לא בהכרח יש כאן איזשהו מעשה שהוא שלילי, יש כאן איזשהו משחק צפוי מראש, שהוא מכיר אותו ואתה מכיר אותו. אתה יודע שצריך להתווכח ולהיכנס לוויכוח, והוא יודע גם כן, וכעבור דקות ספורות מגיעים לבדיחות. כך אתה מתאר.
זהו, השאלה היה פעם לבשל, ואמרתי לו, מרגיש שאתה דורך עליי, כאילו משהו כזה,
כן.
כאילו, היה משהו שהוא חתך לי במשכורת, וכל מיני דברים, על דבר שבאמת לא היה...
לא היה מוצדק.
אבל זה... אז השאלה כאילו, אם אני אומר לו משפט כזה, אתה דורך עליי, זה לעניין. זה הרגשה רעה, אחר כך נשאר קצת אליי.
אתה אמרת לו, אתה דורך עליי, מה הוא אמר לך על זה?
כאילו זה ההסתכלות שלי עליו, אז כאילו, השאלה איך הוא רואה דבר כזה, מה, יכול להיות שזה נשאר קצת, אני לא יודע, אולי
תראה, יותי... לא אמרת כאן משהו שהוא אמור להעליב כל כך הרבה, אבל אתה כן יכול לומר אמירה בסגנון הזה, אתה כן יכול לומר ביחס להשקעה והעשייה והמאמץ שלי והתגמול שאני מעניק לחברה והרווחים שמגיעים לרווחה בזכותי, לחברה בזכותי, אני לא רואה את זה כדבר מוצדק. ואז אתה יכול להוסיף גם כן, זה יפגע במוטיבציה, ועד הרבה, אני עובד טוב, מלא מוטיבציה, מלא השקעה. מה עשית כאן? דיברת על ה... על הנתינה הכללית שלך לחברה, דיברת מה יקרה אם לא תקבל, תרד לך המוטיבציה, ודיברת מה יקרה אם כן זה יישאר לך המשכורת כפי שאתה, ואתה תהיה מלא מוטיבציה, והחברה תרוויח מזה.
אוקיי.
זה שיח שהוא מעביר מסר בגדול שלא כדאי להסתבך, וכן משתלם לתגמל. אם והיה והוא יחליט שבכל אופן אחרי כל ההיכרות שלו איתך, בכל אופן זה לא משתלם לו, אז בסדר, זו גם החלטה שהוא יעשה. אבל ככה אתה יותר מחדד את הנקודה. אחרי שאמרת לו שאתה דורך עליי, מה הוא אמר לך?
הוא לא ענה, לא, כאילו הוא שמע את זה, הוא שתק, הוא טיפוס ששותק יותר.
והוא החזיר את המשכורת, הוא השאיר את זה איך שזה?
בוויכוח, כאילו בסוף אמר לי, אז מה אתה רוצה, אני אביא לך? אמרתי לו, כן, אני רוצה שתביא לי, וזהו, וככה נגמר.
והוא הביא לך או לא?
בשתק, בשקט, הביא בשקט, מלדבר.
אה.
כאילו היה כזה כאוס קצת, כזה רואים עליו שהוא...
כן. וכדי אחרי לבדוק איתו שיחה, מה קרה? למה נראה לך שלא מגיע לי? איזה נזק נעשה? כך תוכל גם כן יותר להבין את זווית הראייה שלו. אבל אם והיה ומדי פעם ככה מגיעים לוויכוחים ולאחר מכן מגיעים בדיחות, אז יכול להיות שזה שיח של בן אדם. אבל בכל אופן הבאנו גם כן עוד דרך שבעזרתה, אתה מביע את עצמך ולמה זה משתלם לו שהוא ייתן לך. הוא יוכל לעשות את החשבון שלו.
אני הזכרתי מה היה הסיבה שזה היה, זה היה על משמעת מבחינתו, כאילו, הוא היה יום אחד שהייתי צריך להיות בבידוד, והוא תקח שלו, שאני לא אהיה בבידוד, שאני אבוא.
כן.
ואמרתי לו, אני על פי חוק, אני לא יכול להגיע, אסור לי, זה... כל הרבנים אומרים את זה גם, אין לי, אני לא יכול לשחק עם דבר כזה.
כן.
לא, אתה צריך להגיע, לא, אני לא מגיע, ופה נגמר הסיפור, אז הוריד לי על היום הזה, אז באתי והתווכחתי על זה בסוף חודש, ו...
כן.
הוא יחזיר את זה בסוף, אבל בכעס. כאילו, אתה צריך להבין שהוא אמר, הסיבה שלי, אני בתור מנהל, אתה צריך לשמוע למה שאני אומר, לא משנה מה...
אולי תגיע איתו לפשרה, תגיד לו, תראה, יש לי 800 עבודה.
מבחינתי זה חלק מהסכם שאמור להיות מראש, אני לא מגיע לעבוד, שיש מגיפה, ומצב שאני יכול להדביק, וכולם אומרים לי לא להגיע.
כן. בסדר, תראה, אם אתה יכול להגיע איתו לאיזשהו... פשרה מסוימת, להגיד לו, אתה יודע מה, בסדר, בוא, אני רואה את הדברים ככה, אתה רואה דברים אחרת, אני אמור לעבוד 8 שעות ביום, אני אוסיף לך חצי שעה בחודש הקרוב, מדי פעם, ככה נשלים ל-6-7 שעות.
בסדר, ממש תודה רבה.
כל טוב.
אני תמכתי תמיד לשמוע אותך כבר בבוקר.
ברוך תהיה, תודה רבה.
כל טוב.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
הלו?
שלום וברכה.
שלום. קראתי לשאול, למה מי שאומר בקידוש על יום שישי, ביכולו שמיים, אומרים שהוא נעשה שותף למעשה בראשית?
למה מי שאומר ביכולו נעשה שותף למעשה בראשית? שאלה טובה, להורה בסך הכל אומר, אמירה, גם הוא מתכוון אליה, מדוע נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית? אפשר לומר, על פי מאמר של ספתי חיים, אומר רעיון נהדר. אומר, מה הכוונה והיכולו שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית? הרי מי מנהל את הבריאה? הקדוש ברוך הוא. מי עשה עושה ויעשה לכל המעשים? הקדוש ברוך הוא. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אם כן, ביום שבת זה יום שבו האדם מפסיק לעבוד. למה הוא מפסיק לעבוד? הרי הוא יכול להתפרנס ביום הזה, ובכל אופן הוא מפסיק לעבוד. לא רק ביום הזה, אלא כבר ביום שישי, אחר חצות היום הוא כבר לא עובד, או לא עובד. יודע שאין ברכה בכסף הזה. מדוע הוא פועל בצורה הזאת? מכיוון שהוא מאמין שמי הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, הקדוש ברוך הוא. אם כן, גם כל ההשתדלות שלו במהלך השבוע, היא לא זו שמניבה את הפירות, אלא מי מניב את הפירות? הקדוש ברוך הוא, ההשתדלות שלו, היא רק כמו שאומר הרמח"ל במסילת ישרים, מס שצריך האדם לשלם, אבל זה לא מה שבאמת מייצר את התגמול. את התגמול מייצר אך ורק הקדוש ברוך הוא. אבל איך מפנים את זה האדם? בעזרת יום השבת. אם כן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל גם כעת הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, גם כעת הוא מנהיג את העולם. איך ניכר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם כיום? כאשר האדם עושה השתדלות, אבל לא מאמין שההשתדלות שלו היא זו שמייצרת את התוצאה. איך האדם מפנים את זה שההשתדלות שלו היא לא זו שמייצרת את התוצאה, אלא רק הקדוש ברוך הוא זה שמייצר את התוצאה? התשובה היא ידי שמירת השבת. כי בשמירת השבת האדם לא עובד, עד הרבה. הוא אומר שאי העבודה בשבת היא מקור הברכה. השבת זה לא סוף שבוע, אלא תחילת שבוע. זו מקור הברכה לכל הימים לאחר מכן. עד הרבה הפוך בני אדם אומרים, זה יום המנוחה, כל השבוע עובדים, מתאמצים, מתוגמלים, ביום שבת נחים. לא, יום שבת זה אמנם מנוחה, אבל מנוחת הגוף, עבודת הנפש. עד הרבה, אז האדם הוא שואב מקור של ברכה דווקא באי העשייה שלו. אם כן, איך האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית? כאשר האדם לא מאמין שההשתדלות שלו היא מייצרת את התגמול, אלא ההשתדלות שלו היא רק מס שהוא פורע, והקדוש ברוך הוא מייצר תוצאות. אם כן, מי שאומר ויחולו בשבת, הוא מאמין בברכת השבת ולא בעשייה שלו. אם האדם מאמין בזה, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שלא רק בעבר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אלא גם כיום הוא מנהיג את העולם ומנהל את העולם.
יפה. אפשר אולי עוד שאלה?
בבקשה.
בנושא אחר לגמרי. האם לצורך השתדלות יכול אדם לומר שמצאים לעסקה שמניבה 15% תשואה לשנה, אם להאמין ולומר זו השתדלות שלי?
בהרבה מאוד מקרים אנשים אומרים, מצאים לעסקה טובה, אני יושב לומד, יש לי השתדלות מינימלית לעשות, עושה אותה, כך תבוא הברכה, ולאחר מכן כך מגיע הכללה וכך האדם מנוצל. אנשים מנצלים את המושג השתדלות של הרבה אנשים עם כוונה טובה, אבל לא עם הבנה מספיק ברורה. כוונה טובה לעשות השתדלות מינימלית כדי להמשיך להתעסק בתורה, וזה נהדר. יחד עם זאת, המושג השתדלות הוא לא דורש להיות במקום מאוד מאוד מנותק לגמרי. לדוגמה, עסקה של 15%, לא מציעים אותה כמעט לאף אחד. מי שיודע כזו עסקה, הוא לוקח אותה לעצמו, הוא לא יציע את זה למישהו אחר. אם יש כזו עסקה, הוא ייקח את זה, ואם הוא יציע את זה, אז כנראה זה לא אמיתי. אז כנראה רק למכור את זה. צריך להתייעץ כמובן, אבל בדרך כלל אין כאלה עסקאות. מי לוקח כאלה עסקאות? דווקא אנשים שמנוצלים, דווקא בגלל שאומרים להם, תעשה השתדלות מינימלית, וכך תוכל להגיע את תוצאות בלתי רגילות. המושג של ההשתדלות הוא כללה. מה הכוונה? הכוונה היא שזה מעשה שהאדם עושה, אולי אפילו מתאמץ, בזעת אפיך תאכל לחם, ובכל אופן הוא צריך להאמין שהברכה היא לא בגלל בזעת אפיך תאכל לחם, אלא בזעת אפיך, פסיק. ואז יוסיף לכך פסוק אחר שאומר, כי לא על הלחם לבד יחיה אדם, אלא על כל מוצא פי השם, תאכל לחם. האדם לא אוכל לחם בגלל זעת אפו. זעת אפו זו הכללה, הוא יאכל לחם בגלל הברכה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם זה דבר שהוא בלי זעת אפיך, ואז רק תגיע התוצאה, אז אני בזה את המימד הזה של הכללה. הכללה זה דווקא כשאדם הוא מתאמץ, משקיע, ובכל אופן מאמין שלא על ידי זה מגיע הברכה. אם והיה והאדם בדרגתו של רשבי, תורתו נעשית הידי אחר, מלאכתו נעשית הידי אחרים שהוא משקיע בתורתו, זה משהו אחר. אבל עשה לך רב יסתלק מן הספק, כי בהרבה מאוד מקרים כאשר האדם לא עושה רב ולא מסתלק מן הספק, הוא מאמין לעסקאות כאלה, ולאחר מכן הוא מתבייש לספר איך ניצלו אותו. לכן יש להיזהר. עסקאות כאלה הן בדרך כלל יותר מניבות רווח למי שמוכר אותם, ולא למי שקונה אותם.
אני מבין. טוב, תודה רבה. תודה רבה, שכוח.
כל טוב. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
הוא חי תמיד איתי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
אמא, במיוחד בשבילך, קול חי מציג בייבי זום בשיתוף חברת מטרנה. פאנל אקסטרה מרתק עם רננה מזרחי ומלכה חבלין ממטרנה, הסטנדאפיסטית הניה שוחט ובהנחיית רחל פסטג. על חזרה למסגרות בעידן קורונה, קשיי עיכול בחודשים הראשונים ועוד. יום ראשון הקרוב באלול ב-30 באוגוסט בשעה 9 בערב. ובנוסף, ספרי לנו מה את עושה אקסטרה עבור תינוקך, ואולי תהיה אחת משלוש הזוכות במטרנה לשלושה חודשים. שמות הזוכות יוכרזו במפגש הזום, כפוף לתקנון. לקבלת לינק למפגש ולהשתתפות בפעילות, ייכנסי לאתר קול חי או שלחי מייל לכתובת yael@strudel93fm.co.il. מחכים לך.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים?
עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלטשולר שחם פנסיה נבחרת. אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
מייחלי השתייה מובילים למצווה? שאלו את תאגיד אלה. משליחים את מייחלי השתייה המשפחתיים למחזוריות ושומרים על ארץ ישראל נקייה ובריאה. מכבדים את השבת עם בקבוקי שתייה משפחתיים, וכשרואים במוצא שלושה כוכבים מוודאים שבקבוקים הגיעו לכלובים, כי מחזורית מלאה וסביבה נקייה זו ברכה ובריאות למשפחה ולקהילה. אין לכם מחזורית ליד הבית? התקשרו ובקשו ממוקד העירייה. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הקשר 053-410-9714. תאגיד המחזור אלה, הדרך למצווה סלולה.
מצטיינים, בואו לקבל יותר בפחות. הצטרפו למגוון מסלולי לימוד מהירים לתואר שני במכללה ירושלים ותקבלו תואר ששווה יותר בפחות זמן. תואר שני בהוראת מחשבת ישראל ותושב"ע, בניהול וארגון מערכות חינוך ובהוראת המדעים והמתמטיקה במשך שנה עד שנתיים בלבד. במכללה ירושלים מערך מלגות רחב, ליווי ותמיכה אישית ומסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים. לפרטים ולהרשמה חייגו 02-6750-938.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים
קול חי.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות שקיבלנו. שאלה אחת, שאלה קצת קשה. למה באבון נדרים מתים ילדים של האדם? והגמרא אומרת שבאבון עוד כמה דברים מתים הילדים, רחמנא ליצלן, של האדם. למה זה קשור? התשובה היא, המהר"ל אומר שהדיבור הוא תוצר של האדם. הפה הוא תוצר של האדם. ניב שפתיים, ניב זה כמו פרי, וכמו שהפירות זה תוצר של העץ, ככה דיבור תוצר של האדם, ככה הילדים תוצר של האדם. הילדים של האדם, הפירות של האדם, נפגעים כאשר הפירות של האדם, הפה שלו, לא מתנהל בצורה ישרם. הגאון רב חיים קניאבסקי אומר שלאו דווקא מתים ילדים באבון נדרים שלא קוימו על ידי ההורים, אלא גם איסורים באים על הילדים. נתייחס לעוד כמה נקודות ואולי נסביר את זה קצת יותר. כתוב גם לגבי תלמוד תורה, כתוב שילדים ניזוקים או מתים או ניזוקים רחמנא ליצלן בגלל הימנעות מתלמוד תורה, ביטול תלמוד תורה של ההורים. התשובה היא למה? למה זה? התשובה היא כי אם אתה תורה, הילדים היו ערבים. אם ההורה מבטל תלמוד תורה, אז הילד הערב, רחמנה ליצלן, הוא נלקח. הבן הוא רחמנה ליצלן, כביכול נלקח. הבן ישחי אומר, כשאדם לומד תורה, אז מתחדשים לו חידושים. זה החידושים שלו, זה החידושים הרוחניים. הילדים זה החידושים הגשמיים, אז זה בעצם כביכול מידה כנגד מידה. גם לגבי מזוזה כתוב ככה, מה הקשר בין נזק לילדים לבין מזוזה? אומר המהר"ל, כי הילדים זה הבית של האדם, ומזוזה זה לבית. אם הבית לא מזוזה, אז גם הילדים, רחמנא ליצלן, יכולים להיפגע. עוד כתוב, שאומרי המפרשים שכתוב על המזוזה היא למען הזיכרון ליציאת מצרים. אם יש מזוזה הבית, יש זיכרון ליציאת מצרים? הילדים זה הזיכרון של האדם. אם הוא פוגע בזיכרון של יציאת מצרים, אז ייפגע גם הזיכרון שלו, הילדים שלו. קנה לגבי הציצית, כתוב שמי שלא מקפיד על ציצית, אז נפגעים רחמנה ליצלן הילדים שלו. ציצית זה לזיכרון האדם, לקיים את המצוות, וראיתם אותו וזכרתם. ובתנא דבאליהו כתוב שהאיש מקושש העצים היה ללא תפילין ביום שבת, שזה זיכרון למצוות, ולכן הוא קושש עצים ביום שבת. לכן מיד אחרי פרשת המקושש, בפרשת שלח בספר במדבר, יש את נושא הציצית שבשבת ילבש כדי לזכור יהדותו. אם כן, הציצית זה לזיכרון יהדותו, והילדים זה זיכרון האדם, וכשאדם לא מקיים את מצוות ציצית, זיכרון המצוות, אז הזיכרון שלו הילדים נפגעים. אבל בשו"ת גנזי יוסף, הוא מביא שכל המקומות האלה שכתוב שהילדים יזוקים בגלל חטאי ההורים, כמו עוד דוגמה שהוא מביא שמה, שכתוב לגבי יעקב אבינו. זו דוגמה קצת שונה. כתוב לגבי יעקב אבינו, שהוא 22 שנה לא כיבד את אבא שלו יצחק, 14 שנה היה בישיבת שם ועבר, ו-22 שנה היה בבית לבן ובדרכים. אז אותם 22 שנה שהוא לא כיבד את אבא שלו, 22 שנה הוא לא ראה את יוסף. יוסף מגיל 17 עד גיל 39 של יוסף היה במצרים. ולכאורה למה? הרי זה שיעקב היה בבית לבן, זה בגלל שגם אבא שלו וגם אמא שלו, גם יצחק וגם רבקה אמרו לו, לך לבית לבן ושם תמצא לך את האישה. אמא שלו אמרה מכיוון שהיא פחדה מעשיו, ואבא שלו אמר כיוון שהיא ילך למצוא לו את הקלה שלו. אז הוא קיים מצוות כיבוד הורים, אז מדוע שהוא לא, מדוע הוא נענש כביכול ש-22 שנה הוא לא רואה את הבן שלו? בשו"ת גנזי יוסף הוא מביא כאן יסוד נהדר. הוא אומר, אין הכוונה שיעקב נענש בגלל מעשה שהוא לא עשה, שהוא לא קיבל את אבא שלו. לא זה, לא כך צריך להבין את הדברים. צריך להבין את הדברים בצורה אחרת. באמת, יעקב לא ראה את יוסף 22 שנה בגלל סיבה לא ידועה לנו. אלא, שאם והיה ב-22 שנה האלה, שהוא לא היה בבית לבן, הוא היה נמצא עם אבא שלו עם יצחק, אז הוא היה מתייגע, מתייגע בכיבוד אב האם, ודבר שמצטער בו אדם לא יסבול ממנו. אם הוא יתייגע בכיבוד אב האם, אז מילי הוא לא היה סובל מכך שהבן שלו לא יהיה בקשר איתו 22 שנה. לא שהוא נענש במובן של עשה טעות ולכן כעת תגמול שלילי. נענש זה לאו דווקא תגמול שלילי, אלא הימנעות מחנינה שתינתן לאדם. מניעת החנינה לאדם גם זה נקרא עונש. אם כן, כך גם לגבי מה שכתוב בגמרא שבעבור נדרים, רחמנה ליצלן מתים ילדים, או בגלל תלמוד תורה, ביטול תלמוד תורה, או בגלל מזוזה, או בגלל ציצית, או בגלל שנאת חינם, כל הדברים האלה שכתוב עליהם שבגלל הביטול של אותה מצווה אז מתים ילדים, או העבירה על אותה מצווה מתים ילדים, אין הכוונה שהם מתים בגלל זה, אלא הכוונה היא שאם והיה ורחמנה לצלן נגזר על הילדים משהו שלילי, אז על ידי קיום הנדרים, על ידי הקפדה על תלמוד תורה, מזוזה, ציצית, אז אפשר למנוע את הרחמנה לצלן נזק. אבל כאשר אין את הקיום של אותה מצוות, אז החנינה איננה. לא שהאבון הזה של האורך חז ושלום פוגע בילד, שהרי לא יומתו אבות על בנים. הרי הילד לא נענש בגלל חטא של אבא שלו. אבל חטא של אבא שלו מונע חנינה לבן שלו. כלומר, רק תוספת רווח, את זה נמנע. זו משמעות הדברים. ומכאן לעוד שאלה. מה תכלית ומטרת הרגשות? אומר הגאון רבי אייזיק שר, במאמר מיוחד מאוד, בלקט שיחות מוסר, מאמר שנקרא פיתוח כוח אהבה, שני חלקים. הוא אומר, מדוע צריכים ההורים להקדיש זמן כדי לפתח את הרגשות של הילדים? מדוע? מכיוון שהמטרה של הרגשות לחבר את האדם לדבר שהוא מתרגש ממנו. הילד אוהב משחקים. הוא אוהב להיות בקשר עם חברים. רגשות חיוביים שיש לו. צריך לפתח את הרגשות החיוביים האלה. אחרי שמפתחים את הרגשות החיוביים האלה, כאשר הוא נעשה מבוגר יותר, בגיל 10, 12, 13, 15, 17, בהדרגתיות, הוא משנה את המיקוד של אותם רגשות, במקום למשחקים, במקום להנאות שטחיות, לאט לאט הוא מפתח את זה לאהבת התורה וקיום המצוות, הוא שמח בקיום התורה והמצוות. הוא לא יכל להרגיש רגשות חיוביים כלפי התורה והמצוות, אם לא שלפני כן הוא היה מפתח בתוכו את הרגשות החיוביים. אם כן, תכלית הרגשות החיוביים, כדי שאדם יפתח אותם, ואז כך ירגיש יותר קשר לתורה, למצוות, ויוכל לקיים את כל המצוות של חובת הלבבות. ומכאן לעוד שאלה. אדם שמרגיש עומס בהרבה דברים שהוא עושה בשגרת החיים שלו. הוא מרגיש עומס, מה הוא עושה? התשובה היא שעומס מורכב בדרך כלל משניים. במציאות, אובייקטיבית, וגם בהרגשה, סובייקטיבית. מה הכוונה? הכוונה היא שבאמת, נכון, יש לאדם כל מיני עומסים, כל מיני דברים, מטלות, מעשים שהוא צריך לעשות. יחד עם זאת, בהרבה מאוד מקרים המטלות הם לא רק מטלה שמכבידה לאדם, אלא גם המחשבות סביב זה. הוא חושב לפני ואחרי כמה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לעשות, וההתעסקות יתר היא מייצרת עומס נוסף. כמו שאומר הבעל שם טוב מופיע בכתר שם טוב, מקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא. אם האדם נמצא סביב מטלה מסוימת וחושב עליה עוד ועוד ועוד ועוד, בסוף יום יתברר לו שהרבה מהזמן שלו לא נוצל, והוא לא מבין, הרי הוא לא עשה כל כך הרבה, אבל המחשבות שלו הוא חשב הרבה. והאדם נמצא במקום של המחשבות שלו, ואומר השפת חיים שהאדם לא מספיק מתייחס ברצינות למשקל וערך המחשבות, איך שהם משפיעים על האדם. והאדם יכול לבזבז הרבה מהזמן שלו, מהמרד שלו, בגלל המחשבות שלו. ולכן, כשאדם יש לו עומס של הרבה דברים לעשות, חשוב שיחלק את הסדר יום שלו לזמנים. חצי שעה הוא עושה מעשה מסוים, שעה מעשה אחר, שעתיים מעשה אחר. ינסה לייצר כמה שיותר מערכת של גבולות זמן. כך יש שמו של הקדוש ברוך הוא, שקי שין דלת יוד, שאמר לעולמי די. די, יש גבול, יש גבול לכל דבר. יש כל דבר, יש לו את המסגרת שלו, את הגבול שלו. אם כן, כך גם פה. יש זמן שמתעסקים עם הילדים, וזמן שמתעסקים עם העבודה, וזמן עם הכספים, וזמן עם הניקיונות, וזמן לתחביבים. אבל כל דבר צריך שיהיה לו זמן. זה לא אומר שבגלל שמייצרים זמן, אנחנו מיד בתהליך מכני אוטומטי כמו רובוט, מיד פועלים בצורה מדויקת לפי הזמנים. לא. זה אומנם נכון שתהיה זליגה של זמן, אבל לפחות כשיש מסגרת, אז יש זליגה מזערית. אבל אם אין מסגרת, אז הזליגה היא בלתי פוסקת. והאדם מרגיל את הנפש לחשוב מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, וזה נראה לו גם כן טוב, ספונטני, טבעי, אוטומטי, והוא לא עוצר את זה. והוא נשאב, והוא סובל. לכן להגביל. עומס בהרבה דברים, חלוקת זמן, חלוקת זמן מייצרת לא רק פתרון טכני, אלא גם פתרון למחשבה, למצב המנטלי והרגשי של האדם. מכאן לעוד שאלה. בני זוג שיש להם בעיות רבות, מה הם, איך הם יכולים להתחיל לפתור את הבעיות הרבות שיש להם? התשובה, בדרך כלל בני זוג יש להם בעיות רבות, מה שקורה זה שהם מדברים יותר מדי על כל הבעיות בבת אחת, בכל שיח עולה עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, והם מרגישים שזה מים שאין להם סוף, בור בלי תחתית, והם לא יודעים איך יוצאים מהמקום הזה. אין לחיצת כפתור שברגע אחד יוצאים מהמקום הזה, אין לחיצת כפתור שברגע אחד מרגישים טוב. אבל יש ברגע אחד לבחור תהליך. מה התהליך שצריך לבחור? התהליך שצריך לבחור הוא תהליך כזה. אנחנו מחליטים שיש לנו לדוגמה 10 בעיות, לבעל יש 10 בעיות, לאישה 10 בעיות. 10 בעיות, בעיה אחת שקשורה לנושא חינוך הילדים, בעיה אחת לניקיון הבית, בעיה אחת לנושא הכלכלי, לא משנה מה. אנחנו מחליטים שתוך 6 חודשים אנחנו פותרים את כולם. אבל אנחנו כל שבוע, שבועיים מדברים אך ורק על בעיה אחת. פעם אחת בעיה שלו, פעם אחת בעיה שלה. לא מדברים על כל הבעיות בבת אחת. ואז נשאלת השאלה, אבל איך אפשר להסתדר עם כל הבעיות הרי מציפות כל הזמן? אז נכון, אז אי אפשר לפתור את כל הבעיות. אז מה עושים? אז לא, פותרים את כל הבעיות, ממשיכים לחיות בלי לפתור את הבעיות. איך היינו עד עכשיו? איך היינו עכשיו 5 שנים, 10 שנים או 20 שנה? גם אז לא פתרנו את הבעיות, והמשכנו תפקד. אז ככה נעשה גם כעת. אבל יש מגמה. כל פעם פתרון אחד. אי אפשר לפתור יותר מדי. רק הקדוש ברוך הוא יכול זכור ושמור בדיבור אחד. וגם אז הייתה סגולה מיוחדת שעם ישראל גם יכולים לשמוע את זה. אבל באופן טבעי אי אפשר לשמוע כל כך הרבה עומס. אז לכן לוקחים בעיה אחת, רק בה מתעסקים ומנסים לדבר עליה בכמה שיותר ענייני. כלומר, בלי האשמות, בלי התקפות, בלי התגוננויות, הייתי רוצה, הייתי רוצה, מתחילים לדבר איך עושים את זה, מתחילים לייצר מעין חוזה חדש. בין שניהם, כל שבוע, כל שבועיים, בעיה אחת, וזהו. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה, תודה רבה לשלמה פולק, לאורי כהן שהיו איתנו, ובעזרת השם מחר, 6:15, קייל תערוג בנושא הוכחות לבורא ומנהיג העולם. היו ברוכים, לילה טוב. כל חי תמיד איתי, כל